طول به صغير اسخوشا شوي او وازو فادتي بهيوني.
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
וואי ורבותיי, חי ורעי, הדף היומי יום רביעי זין באייר תפשין פי דלת, מסכת בבא מציע, דף עין זין. עוז, ואין עוז אל התורה, השתבח שמו הגדול עד. רדיו כל חי, זוהי אכסניה, לכל התורה נשמע בארצי ומחוץ עלה. והתדרים בהם עושים קולות התורה להניח ברכה בבתיכם, הם 92.8 FM ו-93 FM, וזוהי תחנת הרדיו הייחודית, יש לומר, המביאה עליכם בסייעת הדשמע הגדולה מדי בוקר את דבר השם, וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי כאן, ברדיו כל חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. היום הזה, זין באייר, יום טוב במגילת תענית, אותה מגילה שמאגדת בתוכה את הימים הטובים שהיו לעם ישראל. והיום הזה הוא יום טוב על חנוכת שור ירושלים, על חנוכת חומת ירושלים. ירושלים הבנויה שתיבנה ותיכונן במהרה בימינו. אמן כן יהי רצון. היום הזה בשנת ההיא אלפים שין למד זין, דלתה נשמתו הגדולה לגניזי מרומים של רבי יצחק בן רבי שמואל, עדי רבי בעל שוט דברי ריבות. ובשנת תפשין עין תת, דלתה נשמתו הגדולה לגניזי מרומים של רבי שלמה אפרים בן רבי אהרון איש, לונשטיץ בעל הכלי הקר ועוד. ובשנת תפריש צד, דלתה נשמתו הגדולה לגניזי מרומים של רבי שמעון בן רבי משה ליב פולק, בעל שוט שם משמעון. תהי נשמתם צרורה בצרור החיים, וזכותם הגדולה תגן על בני משפחותיהם ועלינו משפחת לומדי הדף היומי ועל כל בית ישראל, ובמהרה בימינו יקיצו שוכני עפר וירננו. ואז ימלא שחוק פינו ולשוננו רינה לעילוי נשמותיהם הטהורות והקדושות. אנחנו לומדים את תלמוד תורתנו וכן לעילוי נשמותיהם של חיילי ישראל שיצאו לעזרת השם בגיבורים ומסרו נפשם על קידוש השם, וכן לעילוי נשמותיהם של הנטבחים והנרצחים והנשחטים והנשרפים על קידוש השם. יזכרם אלוקינו לטובה עם שאר צדיקי העולם, במקום לעינינו נקמד המעבדה ושפוך, תעמוד הנשמותיהם התאורות לפני כיסא הכבוד וימליצו טוב בעד בני משפחותיהם ובעד משפחת לומדי הדף היומי ובעד כל כלל ישראל לישועת הכלל ולישועת הפרט ולגאולה קרובה לבוא, ובמהרה בימינו יקיצו שוכני עפר וירננו, ואז ימלא שחוק פינו ולשוננו רינה. תפילת בית המדרש, יהי רצון מלפניך אדוני אלוהי ולא אבותי, שלא יירא דבר תקלה על ידי ולא ייכשל בדבר הלכה, וישמחו בי חבריי, ולא אומר אל תמי טהור ולא אל טהור תמי ולא אל מותר אסור ולא אל אסור מותר, ולא ייכשלו חבריי בדבר הלכה, ואשמח בהם, כי אדוני ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה, גל עיני והביט הנפלאות מתורתך. כתב השל"ה הקדוש, מה טוב כשפותח הספר יאמר, הנני רוצה ללמוד כדי שיביני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה, לשם ייחוד קודשא בריך הוא ושכינתי. ולהבדיל בין חיים לחיים, אנחנו לומדים את תלמוד תורתנו לרפואתם השלמה במהרה של פצויי וחולי ימך בית ישראל, אל נרפן עליהם, אל נרפן עליהם, אל נרפן עליהם, רופא כל בשר ומפליל לעשות תשלח מזורות תרופה לחולי ופצויי עמו בית ישראל, וירפם במהרה ברפואה שלמה, אמן כן יהי רצון. תהילים ליום רביעי, פרק פי, למנצח אל שושנים, עדות לאסף מזמור רואי ישראל, האזינה נועה קצון יוסף יושב הקרוי מופיע. לפני אפרים ובנימין ומנשה, עוררה את גבורתך, הולכה לישועתה לנו, אלוהים השיבנו בעיר פניך ונבשיע, אדוינו אלוהים צבאות, עד מתי עשנת בתפילת עמך? אכלתם לחם דימה בתשכמה ובדמעות שליש, תשימנו מדון לשכנינו ואויבינו ילגו למו, אלוהים צבאות, השיבנו בעיר פניך ונבשיע, גפן ממצרים תסיע, תגרש גויים ותתאיה, פינית לפניה ותשרה שורשיה ותמלא ארץ, כסו ערים צילה, בענפי ארזי אל תשלח קציריה עד ים ואל נער יון קוטיה, למה פרצת גדריה והרוע כל עוברי דרך, יחרסמנה חזיר מיער וזיז שדה ירענה, אלוהים צבאות שוב נאבט משמיים וראה, ופקוד גפן זול וחנה אשר נטעה ימיניך ועל בן נמץ תלך, שרופה ואש כסוכה מגערת פניך יובדו, תהי ידך על איש ימיניך על בן אדם נמץ תלך, ולא נסוג ממך תחיינו ושמך נקרא, אדוינו אלוהים צבאות השיבנו אהר פניך ונבשע. תהילים פרק קוף, מזמור לתודה ראו לאדינוי כל הארץ, עבדו את אדינוי בשמחה, בואו לפניו ברננה דיו, כי אדינוי הוא אלוהים, הוא עשנו ולא אנחנו עמו, וצול מריתו בואו שערה בתודה חצרותיו בתהילה, הודו לו ברכו שמו, כי טוב אדינוי לעולם חסדו, והדור והדור אמונתו, אחינו כל בית ישראל, הנתונים בצרה ובשביה עומדים בין בים בין בים בשם, מקום ירחם עליהם יוציא מצרה לרווחה מאפלה לאורה משיעבוד לגאולה, אשתה בעגלה ובזמן קריב, ונאמר אמן. הנה הגענו בסייעת הדשמי הנקית אל הפרק הפותח את שיעור דפינו היומי בתורה שבעל פה, הלא הוא פרק השינון לסיכום והחזרה. אודות אשר למדו בתלמוד תורתנו אתמול והוא היה בדף עין וב, במסכת בבא מציע. בסיום השיעור אתמול שאלנו 6 שאלות לשינון סיכום וחזרה. נחזור על השאלות, והפעם נשיב את התשובות. השאלה הראשונה הייתה אם בעל הבית אמר לשליח לזכור ב4 זוזים, בשכר השליח ב3 זוזים, מה הדין? והתשובה, יקבלו הפועלים שלושה, אבל יש להם תערומת עליו על שמנה טוב מהם. שאלה שנייה, אם בעל הבית אמר לזכור בשלושה ושכר השליח בארבעה, ואמר שכרכם עליי, מה הדין והתשובה? חייב השליח לשלם את ההפרש מכיסו. שאלה שלישית, בעל הבית שאמר שלושה והשליח אמר בארבעה, הוא שכרכם עליי, ואמרו הפועלים כמו שאמר בעל הבית, מה הדין והתשובה? מקבלים ארבעה מפני שאין דעתם לפחות משכרם. שאלה רביעית, בעל הבית שאמר בארבעה והשליח אמר בשלושה ואמרו כמו שאמר בעל הבית, כמה יקבלו והתשובה? הסתפקה הגמרא אם סומכים על דברי השליח ויקבלו שלושה ויש להם תערומת, או שסומכים על דברי בעל הבית ויקבלו ארבעה? שאלה חמישית, שכר פועלים וחזר בו כשלא הלכו עדיין, האם חייב לשלם שכירותם מצד דינה דגרמי והתשובה? אם ימצאו להסתכר, אינו צריך לשלם שכירותם, ואם לא ימצאו, אבי דינה דגרמי וחייב לשלם. והשאלה האחרונה על דף עין וב, פועלים שחזרו בהם באמצע היום בדבר העבד ואין פועלים אחרים לזכור, מה יעשה בעל הבית? והתשובה, סוחר עליהן או מטען. אלה הם התשובות לשאלות שלנו לשינון סיכום החזרה, אותו שלמדו בדפינו היו מאתמול בדף עין וב במסכת בבא מציע. וכעת מוריי ורבותיי, וכעת החי וראי ניכר בתורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, יום רביעי בשבוע זין באייר תשפ"ד, עיקר בתורף העניין תלמוד תורתנו בדף עין זין במסכת בבא מציע, השתבח שמו הגדול לעד. תלמוד תורתנו אנחנו מתחילים ללמוד, שימו לב, בדף עין וב עמוד א', 15 שורות לפני סוף העמוד, מן המילים פשיטה, אי אמר לי בעל הבית בתלתה ואז על אי, ואמר לי הוא בארבעה, ואמרי כמו שאמר בעל הבית, דעתיו האילויה. מן המילים הללו בסייעתא דשמיא גדולה, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה נגיל נסיס ונשמח בזאת התורה, בתלמוד תורה שכנגד כולם, ונצליח. הגמרא מסתפקת בדין הבעל הבית ששלח שליח לזכור לו פועלים. פשיטה, דבר פשוט הוא, אי אמר לי בעל הבית, אם אמר בעל הבית לשלוחו, צא וזכור לי פועלים, בתלתה בשלושה זוזים ליום, ואז עליהו והלך השליח ואמר לו לפועלים שסוחרם בארבעה זוזים ליום, ואמרי לי, ואמרו הפועלים לשליח, הרי אנו נזכרים כמו שאמר בעל הבית, הרי זה ודאי שדעתיו האילויה, כוונתם היא לסכום הגבוה, דהיינו ארבעה כמו שאמר השליח, ומה שאמרו כמו שאמר בעל הבית, לא הכוונה לפחות מהסכום שאמר להם השליח, אלא אמרו שהוא נאמן להם שכך אמר בעל הבית, או שכוונתם שאם בעל הבית אמר יותר מארבעה, שהם יקבלו כמו שאמר בעל הבית. וכיוון שכן, אם אמר להם השליח שכרכם עליי, תן משלו, ואם אמר שכרכם על בעל הבית, אין להם עליו אלא תערומת. אלא מה שיש להסתפק הוא, מה הדין? אי אמר לי בעל הבית, אמר בעל הבית לשלוחות צא וזכור לי פועלים בארבעה זוזים ליום, ואז עליהו הלך השליח ואמר להם לפועלים שסוחרם בתלתה, בשלושה זוזים. ואמרי לי, אמרו הפועלים לשליח, הרי אנחנו נזכרים כמו שאמר בעל הבית, מהי, כיצד יהיה הדין? האם נתלה שהדיבור הדידי כסמכי, על דבריו של השליח הם סומכים, ומה שאמרו והוסיפו כמו שאמר בעל הבית, היינו, דאמרי לי, מהם תלן דאחי, אתה נאמן עלינו שכך יהיה שכרינו, שכך אמר לך בעל הבית לזכור אותנו, ואם כן אין מקבלים אלא שלושה זוזים, ואין להם עליו אלא תערומת שמנע מהם להרוויח יותר, או דילמה, או שמה דיבור עדי בעל הבית כסמכי, או שנאמר, שלא סמכו כלל על דבריו של השליח, ולא הסכימו לעבוד בשלושה זוזים כדבריו, אלא אמרו, אין לנו אלא דברי בעל הבית, ואם כן, יצטרכו לקבל ארבעה זוזים, כפי שאמרה בעל הבית. מנסה הגמרא לפשוט את הספק, תשמע בו ושמע ראיה מהדין הבא, אישה שאמרה לאדם, אבי לגיטי, כלומר, תאמר לבעלי שיעשה אותך שליח להולכת הגט לידי, והשליח שינה ממה שאמרה לו האישה, ואמר לבעל, אשתך אמרה, התקבל לגיטי, אשתך מנתה אותי להיות שלוחה, לקבל את גיטה, דהיינו שליח לקבלה, והנפקמינה היא, כי בגט יש שני סוגי שליחות, א', שהאישה ממנה שליח שיקבל את גיטה מיד בעלה, וכשיגיע הגט ליד השליח, מיד מתגרשת האישה, כאילו הגיע הגט לידה, וזה נקרא שליח לקבלה. ב', כשהבעל ממנה שליח להוליך את הגט לאשתו, ואין האישה מתגרשת עד שמגיע הגט לידה, והוא נקרא שליח להולכה. האישה הזו שאמרה לשליח, אבי לגיטי, לא התכוונה למנותו שליח להולכה, שהרי אין בכוח האישה למנות שליח להולכה, אלא שאמרה לו, אם תמצא את בעלי, תאמר לו שישלח לי את גיטי בידך, ותעשה שלוחו של בעלי לגרשני, ואני אהיה מגורשת כשיגיע הגט לידי. אז אם כן, אישה שאמרה לאדם, אבי לגיטי, והשליח שינה ואמר לבעל, אשתך אמרה, התקבל לגיטי, והוא הבעל אומר לשליח, אי לחקח את הגט כמו שאמרה אשתי, אמר רב נחמן, אמר רבא ברבוע, אמר רב, אמר רב נחמן בשמו של רבא ברבוע, שאמר בשמו של רב, דין הגט הזה שלא רק שבקבלת השליח לא נתגרשה, שהרי לא מינתה אותו לכך, אלא אפילו אם הגיע הגט לידה, אינה מגורשת ואינו נעשה שליח להולכה. מדייקת הגמרא שם התמינה, מדינו של רב שפסק, שאף כשהגיע הגט לידה אינה מגורשת, יש לנו להוכיח, דהדיבור הדידי כסמיך, שכוונת הבעל במה שאמר, אי לך כמו שאמרה, שהוא סומך על דברי השליח, ונתן לו את הגט על דעת שאשתו עשתה את השליח, לשליח לקבלה. וברגע שיגיע הגט ליד השליח, היא מגורשת. ומכיוון שבאמת לא עשתה אותו שליח לקבלה, והבעל אינו יכול לעשות אותו שליח לקבלה, היא אינה מתגרשת בקבלת השליח. ואפילו כשהגיע הגט לידה אינה מתגרשת, משום שהבעל לא מינה את השליח להיות שליח להולכה, לא הוליך את הגט. והיא האישה אינה יכולה למנות אותו להיות שליח להולכה. דאיסל כדאי לך דיבור הדידה כסמיך, כי אם תאמר שכשאמר הבעל לשליח אי לך כמו שאמרה אשתי, כוונתו לומר לו שאינו יודע מה באמת אמרה לו אשתו ונותן לו את הגט כפי שאמרה לו אשתו, אם כן, אף שאכן, כשהשליח קיבל את הגט, היא אינה מגורשת עדיין, שהרי האישה לא מינתה את השליח להיות שליח לקבלה, מכל מקום מחימת הגית אל ידה, מיד תיגרש. כשיגיע הגט לידה תתגרש, הרי הבעל נתן לו את הגט על דעת מה שאמרה לו, והרי אמרה האישה שהוא יהיה שליח להולכה של הבעל, ואם כן, כשיגיע הגט לידה תתגרש בו. ומכך שרב פסק שאינה מגורשת, מוכח שדעתו היא, שהבעל סומך על דברי השליח שאמר בשם האישה, ואם כן אפשר לפשוט גם בפועלים, שכשאמרו הרי אנו נזכרים כמו שאמר בעל הבית, כוונתם שסומכים על דברי השליח, ולא יקבלו אלא כפי שאמר להם השליח. והיות והשליח פחת ממה שאמר בעל הבית, אמר רק שלושה זוזים במקום ארבעה שאמר בעל הבית, הם יקבלו הפועלים שלושה זוזים, ואין להם עליו על השליח, אלא תערומת. דוחה רב אשי את הראיה ואומר שאין להוכיח כך מפסקו של רב. אמר רב אשי, אחי אשתה, וכי אפשר להשוות בין הדברים? וכי אפשר להביא ראיה מדברי רב שכוונת הבעל לומר שסומך על דברי השליח? בישלמה היית מריפך, אכן היה מוכח כך אילו היה רב אומר דין הפוך, שבאופן שהאישה אמרה לשליח התקבל לגיטי ומינתה אותו לשליח לקבלה. והשליח שינה ואמר לבעל אשתך אמרה אבה לגיטי שתעשה אותי שליח להולכה, והוא הבעל אומר לשליח אילך קח את הגט כמו שאמרה אשתי, ועל זה אמר רב נחמן אמר רבא ברבוע אמר רב מי שיגיע גט לידו של השליח מגורשת והרי שהוא נעשה שליח לקבלה, אלמה מזה הייתה ראיה דהדיבור הדידה כסמיך. שעל דיבור האישה שמח הבעל שכשאמר הבעל אילך כמו שאמרה, כוונתו שאינו סומך על דבריו של השליח אלא סומך על דברי אשתו ונתן לו את הגט על דעת שתתגרש בו כדבריה, ולכן כשמגיע הגט לידי השליח היא מגורשת כיוון שהיא עשתה אותו שליח לקבלה. היא נמי, וכן אילו היה רב נחמן אומר בשמו של רב שמשהגיע הגט לידה של האישה הרי היא מגורשת, הלמה הייתה מפה ראיה דהדיבור הדידי כסמיך. שהבעל כשאמר אילך כמו שאמרה, כוונתו שסומך על דברי השליח ונתן לו את הגט, שיש שליח לא הוליך לה את הגט. הלא אתם, אבל באופן שעליו דיבר רב, שהאישה אמרה לשליח, שהבעל ימנה אותו לשליח להולכה, והוא השליח הלך ואמר לבעל, שהאישה מינתה אותו לשליח לקבלה, והדינו שאינה מגורשת. אז אם כן, אין לך ללמוד מכך שזה משום שהבעל סומך על דיבורו של השליח. כי גם אם נאמר שהבעל סמך על דברי אשתו ועשה אותו שליח להולכה כדבריה, מכל מקום היא אינה מגורשת מטעם אחר. והוא, משום דעקר שליח לשליחות אלה גמרי, שהשליח עקר עצמו מלהיות שליח להולכה כלל. דאמר לי, שליח לקבלה אבינה, להולכה לא אבינה, שבזה שהשליח שינה מדברי האישה ואמר לו שאשתו מינתה אותו לשליח לקבלה, הרי הוא כאומר שליח לקבלה, שהוא דבר קל, שהרי אני לא צריך לתרוח ולהגיע עד אליה עם הגט, שהרי היא מגורשת מיד ברגע שקיבלתי את הגט עבורה. השליחות כזו הרי אני מקבל עליי, אבל שליח להולכה שצריך לתרוח ולהביא את הגט עד אליה, אני לא מקבל עליי, ולכן, אף אם אחר כך החליט השליח להוליך לה את הגט, היא אינה מגורשת, לפי שאין כאן שליחות, כיוון שמתחילה לא קיבלו על דעת כן. והריטב"א ביאר שהוא לא יכול להיות שליח להולכה, כיוון שהבעל כשמסר לו את הגט, לא מינה אותו כשליח להוליך את הגט. לעיל בדף עין וו עמוד א', ביארה הגמרא את דברי המשנה, הסוחר את האומנים ויתו זה את זה, שהכוונה שהפועלים יתו זה את זה. כאילו כוונת המשנה הייתה שבעל הבית והפועלים איתו את זה, אחד מול השני, הייתה צריכה המשנה לומר וחזרו זה בזה. כעת חוזרת בה הגמרא מן הדחייה הזו. אומרת הגמרא, היא בית אימה אם תרצה אמור, היי טענה, טענה של משנתנו. חזרו נמי, איתעו קרילי. מקרה זה שבעל הבית והפועלים חזרו בהם, שונה הטענה בלשון איתעו זה את זה. ופירושו הוא שהבעל הבית והפועלים חזרו בהם. מביאה הגמרא שמצינו לשון זו בברייתא, דתניא, שנינו בברייתא סוחרת האומנין. שכירי יום, ויתעו הפועלים את בעל הבית שחזרו בהם מלעשות המלאכה, או בעל הבית יתע אותן שחזר בו שלא יעשו את המלאכה, אין להם זה על זה אלא תערומת, אין להם תביעת ממון זה על זה, שכשבעל הבית חזר בו, הרי הוא אומר להם, מזכירו עצמכם לאחרים, וכשהפועלים חזרו בהם, אומרים לו, לבעל הבית צא וסקור פועלים אחרים, אבל תערומת כן יש להם, זה על זה, בעל הבית על כך שצריך לחפש פועלים אחרים, והפועלים על זה שהם צריכים לחפש אצל מי להסתכר. ממשיכה הברייתא במה דברים אמורים שאין לפועלים תביעת ממון על בעל הבית, כשעדיין לא הלכו הפועלים למקום המלאכה כשחזר בו בעל הבית. אבל אם הלכו חמרים, פועלים המביאים תבועה ממקום למקום ולא מצאו תבועה, או שהלכו פועלים ששכרם לעדור בשדה, והם מצאו שדה כשהיא לחה, ואי אפשר לעדור אותה, ונוקטת הברייתא שתי דוגמאות של חמרים ופועלים, כדי לומר שדין זה הוא בין בפועל קבלן ובין שכיר יום, כך אומר הרתבה, אז נותן להם בעל הבית שכרם של כל היום מושלם, בשלימות, ללא חיסרון. ומבאר את הברייתא, אבל אינו דומה הבא טעון לבריקן, אינו דומה חמרים החוזרים אליים עם תבועה לחמרים החוזרים ריקן, וכן אינו דומה פועל העושה מלאכה אלא יושב בטל, ולכן אף שחייב בעל הבית לשלם לפועלים את שכרם, אינו משלם להם שכרם המלא כמו שהיו מקבלים אם היו עושים את המלאכה, אלא עומדים, מעריכים כמה אדם מסכים שיפחתו לו מסחרו ולא יצטרך לעבוד כל אותו היום, ואת השכר הזה הוא נותן להם בשלימות. ממשיכה הברייתא ומבארת את דינו של בעל הבית ששכר פועלים בקבלנות. במה דברים אמורים שכשחזרו בהם הפועלים אין להם זה על זה לתערומת, כשחזרו בהם בשעה שלא התחילו במלאכה, אבל אם חזרו בהם לאחר שהתחילו במלאכה, הדין הוא ששמין להם מה שעשו, ויקבלו שכרם לפי החשבון. כיצד? קיבלו כמה לקצור בשכר שני סלעים, קצרו חציה והניחו מלקצור חציה, או שקיבלו בגד להרוג בשכר שני סלעים, והיינו 8 דינרים, ארגו חציו והניחו ולא ארגו את חציו השני, שמין להן את מה שעשו, מקבלים 4 דינרים, ואפילו עם חצי המלאכה, היה יפה 6 דינרים, שנתייקר שכר הפועלים, ועכשיו כשבא לזכור פועלים לעשות חציה, אינו מוצא בפחות מ6 דינרים, דהיינו סלע וחצי. אף שבעל הבית מפסיד, שנמצא שצריך לשלם על כל המלאכה 10 דינרים במקום 8 דינרים, מכל מקום. אינו מנקה להם מסחרם, אלא נותן להם סלע כפי שסיכם עמם, לפי שיד הפועל על העליונה, או שיגמרו מלאכתם ויתלו 2 סלעים כפי שסיכם עמם בתחילה. ואם השלמת חצי המלאכה עדיין שווה סלע, נותן להם סלע על החצי מלאכה שעשו. והגמרא לקמן דפיין זין עמוד א' תבאר מה חידשה הברייתא בשני הדינים הללו. רבי דוסא חולק ואומר ששמין להן מה שעתיד להיעשות, החצי שהניחו מלקצור או להרוג. אם היה יפה 6 דינרים שנתייקר שכר פועלים ועכשיו נזכרים ב6 דינרים דהיינו סלע וחצי, נותן להם לראשונים שקל, 2 דינרים דהיינו חצי סלע, שמכיוון שצריך לתת 6 דינרים לפועלים אחרים לגמור המלאכה, לכך הוא מנקה זאת מסחרם של ראשונים ואינו נותן להם אלא 2 דינרים דהיינו שקל, כדי שבעל הבית יגמור מלאכתו ב2 סלעים, או יגמרו מלאכתן ויתלו 2 סלעים. ואם לגמור חצי המלאכה שווה עכשיו גם סלע, נותן להם סלע. ממשיכה הברייתא. במה דברים אמורים של רבי דוסא, אין הפועלים מפסידים, אלא לפי מה שצריך הבעל הבית כדי לגמור את המלאכה, ולרבנן מקבלים שכרם כפי שעשו, בדבר שאינו עבוד, שלא יפסיד אם ימתין עם המלאכה עד שימצא פועלים, אבל בדבר העבוד, מלאכה שזמנה דווקא עכשיו לעשות ואינו יכול להמתין עם המלאכה, כגון עצים לחופה וחלילים לקלה, ואינו מוצא פועלים לזכור אפילו במחיר היקר סוחר עליהם, סוחר פועלים יותר מהמחיר שרגילים לתת בשוק, ומקצץ מסחרם של הראשונים את הסכום שאוסיף לסחר הפועלים האחרים, או מטען או מטעה אותם. מבררת הברייתא כיצד מטען, כיצד הוא מטעה אותם. משיבה הברייתא, אומר להם סלע קצצתי לכם, סיכמתי איתכם בשכרכם סלע, בואו תלו 2. ולבסוף, אין צריך ליתן להם אל הסלע כפי שסיכם עמם בתחילה. מבררת הברייתא בת כמה סוחר עליהן, עד כמה ביוקר יכול לזכור פועלים אחרים ולנקות זאת מסחרה. משיבה הברייתא, עד 40-50 זוז. והגמרא לקמן דף ע"ח עמוד א' תבאר שמדובר כשהביאו כלי אומנותם לבית בעל הבית, ולכן יכול לזכור פועלים אחרים עד הסכום הזה, בלשון עד 40-50 זוז הוא לאו דווקא, אלא עד כדי החבילה בין רב ובין מעט, כך אומר הרתבה. ממשיכה הברייתא במה דברים אמורים שבדבר העבד סוחר עליהם פועלים אחרים ביוקר, בזמן שאין שם פועלים לזכור במחיר שסיכם עם הראשונים. אבל אם יש שם פועלים אחרים לזכור, ואמרו לו צאו סכור מאילו, אין לו עליהן אלא תערומת. חוזרת הגמרא לדון בדין הנשנה בברייתא ליל, שאמרה הלכו חמרים ולא מצאו תבועה. תני תנא קמיה דרב שנה תנא לפני רב, ודברי הברייתא הלכו חמרים ולא מצאו תבועה, או שהלכו פועלים ומצאו שדה כשהילכה, נותן להם שכרן מושלם בשלימות. אמר לו רב חביבי, דודי רבי חייא אמר, אילו אנא אבאי, אילו אני הייתי הסוחר של הפועלים, לא אבי יאבין עליהן אלא כפועל בטל, לא הייתי נותן להם בשכרם אלא כשכרו של פועל שנזכר למלאכה ולבסוף לא עבד, דהיינו שעומדים ומעריכים כמה פועל מסכים שיפחתו לו מסחרו ולא יצטרך לעבוד באותו היום. ואתה אומר, נותן להם שכרן מושלם. שואלת הגמרא, מה הקשה רב לתלמידו מדברי רב חייא והעלה קטני? והרי הברייתא מסיימת ואומרת שאינו דומה הבא טעון לאבא ריקן, נושא מלאכה ליושב בטל, ולכן אינו מקבל אלא כפועל בטל. מתרץ לגמרא, לא סיימו הקמי, לא סיימו לפני רב את סוף דברי הברייתא. איקא דאמרי, יש שאמרו סיימו הקמי, כן סיימו לפני רב דברי הברייתא שמקבלים כפועל בטל. ואחי כאמר, וכך אמר רב לתלמידו, חביבי דודי רבי חייא אמר, יבי ענה, אילו אני הייתי סוחר את הפועלים, לא אבי יאבין עלי כלל, לא הייתי נותן להם את שכרם בכלל, כיוון שמזלם גרם והיו צריכים לחשוב שמה ימצאו את השדה לך ולא יוכלו לעבוד בה, ואת אמרת, אז איך אמרת שאתה נותן להם כפועל בטל? שואלת הגמרא אל הקשיא, אך קשה על דברי רבי חייא, שלא היה נותן להם בכלל את שכרם, מהברייתא שמסיימת ואומרת שנותן להם כפועל בטל. תרץ לגמרא, לא קשיא, אין סתירה בין הדברים. רבי חייא שאמר שלא היה נותן להם כלל את שכרם, מדבר דסיירא לארי מדאורתא. בפועלים שהלכו לשדה מבערב, עשו שם סיור, ומשום כך אינו נותן להם את שכרם כלל, שמכיוון שראו את השדה בערב, כשהיא לחה או שירדו עליהם גשמים בלילה, היה להם לדעת שאי אפשר לחפור בה, ולא היה להם לבוא למלאכה. והבילו הברייתא שמסיימת שנותן להם כפועל בטל, את שכרם כפועל בטל, מדבר דלא סיירא לארי מדאורתא, שלא הלכו הפועלים לשדה מבערב וסיירו בה, ולכן היה על בעל הבית האחריות להודיעם שלא לבוא, מכיוון שלא הודיעם צריך לשלם להם את שכרם כפועל בטל. והתירוץ הזה הוא כדברי רבא שחילק בין הלכו הפועלים לשדה מבערב ללא הלכו. כי עד אמר רבא איימן דה אגר אגירי לרבקה, הסוחר פועלים לעדור בשדהו, ואת המטרה וירד גשם ומל ימיה ונתמלה השדה במים שאין יכולים לחרוש בה, אי סיירה לארי מאורתא אם הלכו הפועלים לשדה מבערב, ירידת הגשמים איפסיידא דפועלים, הפסד הפועלים, ואין משלם להם כלל, לפי שאומר להם בעל הבית, מזלכם גרם כן. אבל אי לא סיירא לארי מדאורתא, אם לא הלכו הפועלים לשדה מבערב, פסיידא דבעל הבית. הרי זה הפסד של בעל הבית, שהיה לו להודיעם, ויעיב להו ונותן להם את שכרם כפועל בטל. דין נוסף שאמר רבא בעניין הפסד פועלים, ואמר רבא איימן דאוגיר אגורי לדבלה, הסוחר פועלים להשקות שדהו, ואת המיטרה וירד הגשם והשקע את השדה, ואינה צריכה יותר להשקיית הפועלים. הרי זה פסיידא דפועלים, ההפסד הוא של הפועלים ואינם מקבלים כלל את שכרם. והתוסות בדיבור המתחיל, ואתה הביאו שיש שגרסו, ואתה מיטרה בלילה. וביארו בשני אופנים, א' שלדבריהם צריך לומר שהפועלים סיירו בשדה מבערב, ולכן ההפסד הוא שלהם. כפי שנתבהר לאל בדף עין וו עמוד ב' בדברי רבא בסוחר פועלים לרבקה, וירד הגשם שתלוי אם סיירו הפועלים בלילה בשדה או לא. ב' אף שלא סיירו בשדה, ההפסד הוא של הפועלים, ולמרות שלאל לגבי רבקה אמר רבא שדווקא בסיירו הם מפסידים, אבל בלא סיירו ההפסד הוא של בעל הבית, יש לחלק בין שכרם לרבקה לשכרם לדבלה, שבשכרם לרבקה דהיינו לחרוש שדהו, כל זמן שלא ראו את השדה, אין להם לדעת שהגשם ימנעם מלחרוש בשדהו. אבל כששכרם להשקות את השדה, היה להם לדעת שאין צורך בעבודתם, כיוון שרוב השדות מתמלות מן הגשם. ממשיך רבא ואומר, אבל אי את הנערה, אם עלה הנער על גדותיו נכנס בתוך חריצי השדה, ועל ידי זה אינה צריכה עכשיו השדה להשקיית הפועלים, הרי זה פסיידא דבעל הבית, ההפסד הוא של הבעל הבית, משום שאין הפועלים מכירים את שדהו לדעת, אם כשהנער עולה, אז הוא נכנס בשדהו כדי להשקותו, ולכן היה עליו להודיעם, ומכיוון שלא הודיעם, הרי זה הפסד שלו, ויעיב להו כפועל בטל, והוא צריך לתת להם את שכרם כפועל בטל. דין נוסף, ואמר רבא, היימן דאוגיר אגורי לדבלה, הסוחר פועלים להשקות שדהו, ודרכם היה להשקות את השדה מן הנער, ופסק נערה, בפלגה דיומא, יבש הנער באמצע היום, ואינם יכולים להמשיך להשקות את השדה. אי לא עביד דפסיק, אם אין רגילות של הנער הזה שפוסק באמצע היום, הרי זה פסיידא דפועלים, הפסד הפועלים, ואינו משלם להם אלא לפי מה שעשו. ואם עביד דפסיק, אם מצוי שפוסק ומתייבש באמצע היום, דינם תלוי אם הם בני אותה העיר או לא. אי בני מטה, אם הם בני אותה העיר, וממילא, על דעת זה נזכרו, הרי זה פסיידא דפועלים, הפסד הפועלים. לא בני מטה, אם הם לא בני אותה העיר, הרי זה פסיידא דבעל הבית, הפסד של בעל הבית, ומשלם להם כפועל בטל. כללו של דבר, שבאופן שהבעל הבית והפועלים שניהם שווים, כלומר, או שעל שניהם היה לדעת, או ששניהם לא היה להם לדעת, וכל שכן היכן שהבעל הבית לא היה לו לדעת, והפועלים היו צריכים לדעת, הרי זה הפסד של הפועלים. ורק היכן שהפועלים לא היה להם לדעת, והבעל הבית היה צריך לדעת, הרי זה הפסד של בעל הבית. כך מבאר הרתבה. אומרים התוספות בדיבור המתחיל, עביד, שהטעם של אל שבשכר פועלים ואת הנער הלא חילקה הגמרא בין רגיל לבוא הנער לשדהו או לא, זה משום שמן הסתם רגיל הוא לבוא, שהרי לכך עושים החריצים בכל שדה כדי שכשמגיע הנער ילכו המים וישקו את השדה כולה, ולכן לא חילקה שם הגמרא בין אם הפועלים הם בני אותה העיר או לא, אלא בכל אופן זה פסיידא של בעל הבית. והטעם הוא, משום ששם גם אם בני העיר ויודעים שהנער עולה על גדותיו, אין עליהם לדעת אם בא הנער עד שדהו ומשקה אותו, ולכן ההפסד שלו, אבל בפסק הנער באמצע היום, כל בני העיר יודעים מזה, ואין חילוק בין שדה לשדה בעניין הזה. אומר רב הדין נוסף, ואמר רב האיימן דאגר אגור אל אביד אתה, הסוחר פועלים לכל אותו היום לעשות לו עבודה מסוימת, ושלים אביד אתה בפלגה דיומה, ונשלמה עבודה בחצי היום, באמצע היום, איית לאביד אתה דניחא מינה, אם יש לו עבודה יותר נוחה מזו, יעיב להו, יכולו לתת להם שיעבדו בה. אינה מדקבתה, או אם יש לו עבודה שהיא שווה לקושי העבודה הזו שגמרו עכשיו לעשותה, מפקד לו, ממנה אותם לעשות את העבודה. אבל דקשה מינה, עבודה שהיא יותר קשה מן העבודה הזו, לא מפקד לו, אינו רשאי למנות אותם, ונותן להם שכרה מושלם בשלימות ללא חיסרון. וכל זה אומרים הרמב"ן והריטב"א, ששכרם למלאכה מסוימת, אבל אם שכרם בסתם, יכול לתת להם כעת עבודה קשה מזו, שהרי ברצונו היה יכול מתחילה לתת להם לעבוד בזו. שואלת הגמרא, מה אם מדוע נותן להם כל שכרם, הרי סוף סוף בהמשך היום הם לא היו צריכים לעבוד, ואם כן, להיטב להו כפועל בטל, שישלם להם על המשך היום שלא עבדו כפועל בטל, עומדים כמה פועל מסכים שיפחיתו למסחרו ולא יצטרך לעבוד באותו היום. מיישבת הגמרא כי כאמר רבה, באיזו אופן רבה אמר את דינו, באכלו שדה מחוזה, נושאי מסעות, סבלים שהיו במחוזה, עירו של רבה. דילו עבדי חלשי, שכשהם בתהילים ממלאכתם, הרי הם נחלשים, והסבלים קשה עליהם הבטלה, קשה להם לשבת בטל, שכל זמן שהם עובדים ונושאים מסעות, גופם רגיל בזה, וכשנחים מעט הרי הם נחלשים. כותב הראש, וכן נפסק בשולחן ערוך, חושן משפט סימן שין למדה לציף דלת, שהוא הדין מששכר מלמד לבנו וחלה התלמיד אם אינו רגיל, באותו החולי או שרגיל, והמלמד הוא מאותה העיר ומכירו, הרי זה הפסד של המלמד. אבל אם רגיל התלמיד בחולי ואין המלמד מכיר בו, הרי זה הפסד של הבעל הבית ונותן לו שכרו מושלם, שכל לומדי תורה דומלים לאכלו שדה מחוזה, שהבטלה גורם להם שכחה וכובד העיוורים. לאל בדפיים ו' עמוד ב' הביאה הברייתא דינם של פועלים שחזרו בהם לאחר שהתחילו במלאכה, ומחלוקת רבנן ורבי דוסה בזה. כעת מבארת הגמרא את דברי הברייתא ובמה נחלקו. אמר מר אמר חכם, שנינו בברייתא שמין להן את מה שעשו כיצד, היה יפה שישה דינרים נותן להם סלע. מבארת הגמרא שהטעם של חכמים, שהוא אינו מנקה להם מסחרה מה שצריך לשלם לפועלים אחרים לגמור ולקצור את החצי השני של השדה, זה משום דקסברי רבנן, חכמים סוברים שיד פועל על העליונה. משום שהתורה אמרה כי לבני ישראל עבדים עבדי הם, ודורשת הגמרא לאל בדף יוד עמוד א', עבדי הם ולא עבדים לעבדים. כך אומר רשי, ותוספות כותבים, בדיבור המתחיל יד פועל על העליונה, שאין הכוונה שידם על העליונה, אלא כלומר שאינה על התחתונה. ממשיכה שם הברייתא, או יגמרו מלאכתם ויתלו שני סלעים. שואלת הגמרא, פשיטא, פשוט שהם גומרים את מלאכתם יקבלו בשכרם כפי שסיכם איתם בתחילה. מה מחדשת הברייתא בזה? משיבה הגמרא, לא צריכה אין צורך להשמיענו את הדין הזה, אלא באופן דייה קרבידתא, שלאחר שהתחילו לעבוד מתייקר שכירות הפועלים, ואימרו וחזרו בהם הפועלים, ואז על ולך בעל הבית ופייסינו וירבה בתחנונים ופייסם כשיחזרו לעשות את המלאכה. ותוספות רבינו פרץ פירש שאמר להיטיב להם, מה עוד אתם השם התאמר שואיל ואמרו רבנן שיד פועל על העליונה, מצו אמרו לי, יכולים הפועלים לומר לבעל הבית כי מפייסינה נדעתה דתפתלן האגרה, הטעם שהתרצינו לחזור ולעבוד הוא על דת שתוסיף לנו בשכרנו כפי שהתייקר עכשיו שכירות הפועלים בשוק, כמה שמלן, לכך באה ברייתא לומר שאינו צריך להוסיף להם, משום דה אמר להו, הדעת הדתרח לה לכו באכילה ושתייה. הוא אומר להם שהוא פייס אותם על דעת שיוסיף להם באכילה ושתייה במשך זמן העבודה, וזהו שאומר את הברייתא, או יגמרו מלאכתן ויתלו שני סלעים. וכל זה רק כשחזרו בהם, סתם, אבל אם כשחזרו בהם אמרו לו, אין לנו עובדים אלא אם כן תיתן לנו כך וכך והלך הוא ופייסם סתם, ונתפייסו, אינו יכול לומר להם שפייסם על דעת שיוסיף להם באכילה ושתייה, אלא על דעת מה שאמרו, נתפייסו, וצריך לתת להם בשכרם, כפי שאמרו. כך אומרים הרמב"ן והריטב"א. המשיכה שם הברייתא ואמרה, סלע נותן להם סלע, שואלת הגמרא פשיטא, ודאי שלא משלם להם על מה שעשו אלא סלע. משיבה הגמרא, לא צריכה אין צורך להשמיענו את הדין הזה, אלא באופן זה לביד אותם מעיקרא. בתחילה כשבא לזכור אותם, הייתה שכירות הפועלים בזול בשלושה זוזים והגרינו בתפי זוזה, והם לא רצו להסתכר אלא ביותר מהשכר שנותנים בשוק והוסיף להם זוז בשכרם. ולסוף היה כרבידתה וקם בתפי זוזה, נתייקר שכירות הפועלים וכל שאר הפועלים מסתכרים ארבעה זוזים. מה עוד אתם השם התאמר, כיוון שרבנן סוברים שיד פועל על העליוני האמרי לי, יכולים הפועלים לומר לבעל הבית תפי זוזה אמרת לן, כיוון שאמרת לנו בתחילה שתיתן לנו זוז יותר משאר הפועלים, אם כן עכשיו שכל הפועלים מקבלים גם הם ארבעה זוזים תפי זוזה אבלן, תוסיף לנו על זה זוז בשכרנו ותשלם לנו חמישה זוזים. כמה שמלה, נכך באה ברייתא לומר שאינו צריך להוסיף להם משום דאמר לו, הוא אומר בעל הבית לפועלים, כי אמרי לחוטפי זוזה, מה שהוספתי לכם זוז בשכרכם? דלא אבקים לכו, כשלא רציתם להסתכר בסכום שכל שאר הפועלים מקבלים, הוספתי לכם זוז כדי שתתרצו לבוא ולעבוד. אבל אשתקים לכו, עכשיו שכולם מקבלים ארבעה זוזים כפי שרציתם בתחילה, על זה לא התניתי להוסיף לכם. וזה מה שאומרת הברייתא, סלע נותן להם סלע. ממשיכה הגמרא לבאר את דברי הברייתא שאמרה, רבי דוסה אומר שמין להן את מה שעתיד להיעשות, היה יפה שישה דינרים נותן להם שקל. מבארת הגמרא שהטעם של רבי דוסה מנקה להם מסחרה מה שצריך לשלם לפועלים אחרים, לגמור לקצור את החצי השני של השדה, ומשום דקסבר סובר רבי דוסה, יד פועל על התחתונה. וממשיך רבי דוסה ואומר, או יגמרו מלאכתן ויתלו שני סלעים. שואלת הגמרא פשיטא, פשוט שאם הם גומרים את המלאכה, יקבלו בשכרם כפי מה שאמר להם בתחילה, מה מחדש את הברייתא בזה? משיבה הגמרא, לא צריך אין צורך להשמיענו את הדין הזה, אלא באופן דזל אבידתא, שלאחר שהתחילו לעבוד וזל שכירות פועלים, ואימר בעל הבית וחזר בו בעל הבית, ואז הול והלכו הפועלים ופייסו שיחזור ויזכור אותם למלאכה, מה עוד אתם השם התאמר שטעמו של רבי דוסה שאמר יד פועל על התחתונה ומשום שבעל הבית מוחזק בתשלום, ואם כן מצי אמר לו, יכול הבעל הבית לומר להם שמה שהסכמתי לחזור ולזכור אתכם למלאכה, דעת הדבצריתו לי מאגרי, ועל דעת שתפחתו לי משכרכם שסיכמנו בתחילה, כמה שמלן לכך הברית הבאה לומר שצריך לשלם להם כפי שקבעו מתחילה, דאמרי לי ידעת דאבדינה לחביד את השפירתה, משום שאומרים לו הפועלים, מה שהסכמת לחזור ולזכור אותנו למלאכה, הייתה על דעת כן, שנעשה לך עבודה משובחת, וזה מה שאומרת הברייתא, או יגמרו מלאכתם ויתלו שני סלעים. שואלים התוספות לאל בדף עין וב עמוד א', דיבור המתחיל הסוחר, מה מועיל לו לבעל הבית שחזר בו כשהוזלו הפועלים, הרי צריך לתת להם, על מה שעשו את כל הסכום, כפי שאמר להם בתחילה, חוץ ממה שצריך לתת לפועלים אחרים, לגמור את המלאכה, דיינו סלע וחצי, משום שכל החוזר בו ידוע על תחתונה, כמבואר לאל במשנה בדף עין וב עמוד א', וכן מדוע הפועלים פייסו, הרי הם אינם מפסידים בחזרתו כלום. תרצים התוספות שבעל הבית חזר בו משום קטטה שהייתה ביניהם, והפועלים פייסו כדי שלא יצטרכו ללכת ולחפש מקום להסתכר. ממשיך רבי דוסה, סלע נותן להם סלע. שוב שואלת הגמרא פשיטה, ודאי שהוא לא משלם להם על מה שעשו אל הסלע. משיבה הגמרא, אמר רבונה בריידר רבי נתן, לא צריכה, אין צורך להשמיענו את הדין הזה, אלא באופן דאוזילו אינו גבי זוזה מעיקרה, שבתחילה היו הפועלים דחוקים והסכימו להסתכר בפחות זוז מסחר שער הפועלים, ולסוף זל אבידתא, וזל שכירות הפועלים, מה עוד אתם מה שמה תאמר, שאויל ורבי דוסה סובר שיד פועל על התחתונה, יכול לומר להם בציר זוזה אמריתו לי, בתחילה הסכמתם להסתכר בפחות זוז מסחר הפועלים, ואם כן גם עכשיו שהוא זל שכירות הפועלים, בציר זוזה יאבין עליכו, אתן לכם בפחות זוז מסחר שער הפועלים, כמה שמלן לכך הברית הבאה לומר שצריך לתת להם כפי שקבעו בתחילה, משום דאמרי לי שהם אומרים לו כי אמרנו לך בבציר זוזה, מה שהסכמנו להסתכר בפחות זוז זה לא אבקים לך, כשראינו שלא מקובל עליך לתת לנו בשכרנו אל הסלע, אבל אש תקים לך, עכשיו שמקובל עליך לתת לנו כשכר כל הפועלים, שהרי שכר כל הפועלים הוא סלע, אנחנו לא מסכימים לקבל פחות מסלע, וזה מה שאומר רבי דוסה, סלע נותן להם סלע. דנה הגמרא, איך פסק רב במחלוקת של רבנן ורבי דוסה? אמר רב הלכה כי רבי דוסה שאמר יד פועל על התחתונה. מקשה הגמרא, ומי אמר רב אחי, האם כך סובר רב שיד פועל על התחתונה? ואמר רב, הרי אמר רב פועל יכול לחזור בו אפילו בחצי היום וידוע על העליונה. והטעמו כי התורה אמרה כי לבני ישראל עבדים, עבדי הם, ודורשת הגמרא לאל בדף י' עמוד א', עבדי הם ולא עבדים לעבדים. מנסה הגמרא ליישב את דברי רב, וכי תימא שייני לרבי דוסה, שמא נאמר שרבי דוסה מחלק בין שכירות לקבלנות, ורק בפועל קבלן אמר רבי דוסה שידוע על התחתונה, כמדויק בדברי הברייתא לאל בדף ע"ו עמוד ב', קיבלו כמה לקצור, והיינו שקיבלו לעשות את המלאכה בקבלנות, אבל בפועל שכיר יום הוא מודה שידוע על העליונה, והחילוק ביניהם הוא שפועל שכיר יום, התורה נתנה לו אפשרות לחזור בו כדי שלא יהיה משועבד לבעל הבית כעבד לאדונו, אבל פועל קבלן, מכיוון שהוא לא משועבד לבעל הבית בשעות מסוימות, אלא עושה מלאכתו בזמן שנוח לו, אינו נחשב לעבד. ולכן לא קשה על רב, משום שאף שפסק רב הלכה כרבי דוסה שבקבלנות אומרים שיד פועל על התחתונה, הוא סבר שפועל שכיר יום יכול לחזור בו וידוע על העליונה. וכפי שמדויק בלשונו של רב שהזכיר פועל, יכול לחזור בו בפועל, היינו שכיר יום. אומרים התוספות לאל בדף עין ה' עמוד ב' דיבור המתחיל הסוחר. דוחה הגמרא את הסברה לחלק בדעת רבי דוסה בין שכירות לקבלנות. ואומרת הגמרא, ומי שאני לי, האם אכן לרבי דוסה יש חילוק בין שכירות לקבלנות? והתניה, והרי שנינו בברייתא, הסוחר את הפועל ולחצי היום שמע הפועל שמת לא מת או שאחזתו חמה שחלה, או הוא או אשתו ובניו, שכיוון שחלה בנו אנוסו משום שצריך להיות עמו, וכל שכן עם אשתו שהיא כגופו, אומר התרומת הדשן, אם פועל שכיר יום הוא, נותן לו חצי דמי שכרו, שהרי עבד חצי יום ואין ידוע לתחתונה לפי שאנוסו, ואם קבלן הוא, נותן לו דמי קבלנותו, כפי מה שעשה. ומבאר את הגמרא שהתנא של הברייתא הוא רבי דוסה, מני, מי הוא התנא של הברייתא? אילה, אם נאמר שרבנן אמרו את הדין הזה, אם כן, מה איריה, מדוע הברייתא אמרה שדווקא כששמע שמת לא מת, או שאחזתו חמה דאניס באופן שהוא אנוס יכול לחזור בו, כי לא אניס נמי, אמרו רבנן יד פועל על העליונה, מכיוון שסוברים רבנן שיד פועל על העליונה, אם כן, גם באופן שאינו אנוס היה צריך להיות שיוכל לחזור בו ואינו מפסיד כלל. אלא לב, אלא ודאי שהתנא של הברייתא רבי דוסה היא שסבר יד פועל על התחתונה, ולכן רק שהפועל אנוס הוא יכול לחזור בו ואינו מפסיד, הוא שמע מינה, ומכך שמה שמע מהברייתא שפועל שאינו אנוס אינו יכול לחזור בו, ואפילו פועל שכיר יום מוכח, לא שני לרבי דוסה, רבי דוסה לא מחלק בין שכירות לקבלנות, אלא בין בזה ובין בזה, ידוע לתחתונה, ואם כן חוזרת הקושייה, איך פסק רב שהלכה כרבי דוסה, שפועל ידו על התחתונה, ומאידך אמר שפועל יכול לחזור בו. מיישבת הגמרא, אמר רב נחמן בר יצחק, לעולם רבי דוסא חילק בין שכירות לקבלנות, ומודה בפועל שכיר יום שידו על העליונה. בטעם שהברייתא הזכירה שפועל יכול לחזור בו רק במקרה של אונס, ומשום שהברייתא דיברה בפועל שנזכר לצורך דבר האבוד, שאז בין לרבנן ובין לרבי דוסא אינו יכול לחזור בו, אלא אם אנוסו. ולפי זה הברייתא נאמרה, לפי דברי הכל, בין לרבנן ובין לרבי דוסא. מקשה הגמרא שמוכח ממשנתנו שלא חילק רבי דוסא בין פועל שכיר יום לפועל בקבלנות. תנן שנינו במשנתנו לאל בדפיים וו עמוד א', כל המשנה ידוע לתחתונה וכל החוזר בו ידוע לתחתונה. מברר את הגמרא ביש, למה אכן מובן מה התנא בא להשמיענו בזה שכתב כל המשנה ידוע לתחתונה, וסתם לנתנא כרבי יהודה. באה המשנה להשמיענו שבצבא אומן שקיבל צמר לצבוע ושינה מדעת בעל הבית, הלכה כרבי יהודה שסבר שידוע לתחתונה. רבי יהודה ורבי מאיר נחלקו במשנה במסכת בבא קמא בדף המאה דף קוף עמוד ב', בצבא אומן שקיבל צמר לצבוע אדום ושינה בצבעו שחור, רבי מאיר סבר שנותן לו הצבא דמי צמרו, ורבי יהודה סבר שידוע לתחתונה ואינו נותן לו שכר עבודתו אלא עם הסכום שהשביח את הצמר על ידי שצבעו, דהיינו הסכום שנמכר הצמר עכשיו אחרי שנצבע יותר מלפני שנצבע, הוא יותר מההוצאות שהיה לצבא בצביעת הצמר, אז הוא נותן לו את דמי ההוצאות שהיו לו, ואם ההוצאות מרובות על השבח שהשביח הצמר, נותן לו את דמי שבח הצמר. אז באה המשנה להשמיע לנו שבצבא אומן שקיבל צמר לצבוע ושינה מדעת בעל הבית, הלכה כרבי יהודה שסבר שידוע לתחתונה, אלא כל החוזר בו ידוע לתחתונה להטויי מי. מה באה המשנה להשמיענו בזה? לאו להטויי, אם זה לא בא לרבות שפועל שכיר יום שחוזר בו ידוע לתחתונה, הוא כשיטת רבי דוסא, ולפי זה מוכח שלא חילק רבי דוסא בין פועל שכיר יום לבין קבלנות, ובשניהם ידוע לתחתונה. ואם כן חוזרת הקושיה, איך פסק רב שהלכה כרבי דוסא ומאידך אמר שפועל יכול לחזור בו? שברישה של המשנה סוחרת האומנים לחזרו בהם ידוע לתחתונה, מדובר בפועלים העושים מלאכה בקבלנות, שהלשון אומנים משמע פועלים קבלנים, ובא הסיפה לומר שגם פועלים שכירי יום שחזרו בהם ידם על התחתונה. אלא מיישבת הגמרא, רבי דוסא תרתי כאמר, רבי דוסא שאמר שפועל ידוע לתחתונה דיבר בין בפועלים שכירי יום ובין בפועלים בקבלנות, ורב סבר לקבתי בחדה סובר כמו רבי דוסא בדין אחד בפועלים בקבלנות שידם על התחתונה, ופלג עלי בחדה וחולק עליהם בפועלים שכירי יום וסובר כחכמים שידם על העליונה. מבארת הגמרא באופן נוסף שאפשר לפרש שהדין במשנה כל החוזר בו ידוע לתחתונה אינו בא להשמיענו שפועל שחוזר בו ידוע לתחתונה, אלא הוא נאמר לגבי לוקח ומוכר כפי שיובא בברייתא להלן, וממילא לעולם שייך לומר שחילק רבי דוסא בין שכירות לקבלנות וסבר שפועל שכיר יום שחוזר בו ידוע לעליונה. היבא את אימא תירוץ נוסף, אומרת הגמרא, לעולם שייך לומר שכן מחלק רבי דוסא בין שכירות לקבלנות וסבר שפועל שכיר יום, התורה הקלה עליו כשחוזר בו ידוע לעליונה. והדין במשנה שכל החוזר בו ידוע לתחתונה בא להשמיענו על מוכר ולוקח שאחד מהם חזר בו שידוע לתחתונה. כדתניא, כפי ששנינו בברייתא, כל החוזר בו כיצד? הרי שמחר שדה לחברו באלף זוז ונתן לו הקונה מעות מהן, חלק מן התשלום, נתן לו 200 זוז וחזרו בהם מהמחירה המוכר או הלוקח. דינם שבזמן שהמוכר חוזר בו מהמקח יד לוקח על העליונה, ולכן אם רצה לוקח אומר לו למוכר, תן לי מעותיי, תן את 200 זוז ששילמתי עבור השדה, או שאומר לו, תן לי קרקע כנגד מעותיי. ומאיכן מגביאו, מאיזה קרקע צריך המוכר לתת לו? מן העידית, מהקרקע המשובחת ביותר. ובזמן שלוקח חוזר בו מהמקח יד מוכר על העליונה, ולכן אם רצה המוכר אומר לו ללוקח, אי לך מעותיך ששילמת על המחר, ואם רצה אומר לו, אי לך קרקע כנגד מעותיך. ומאיכן מגביאו, מאיזה קרקע צריך המוכר לתת לו? מן הזיבורית, מהקרקע הגרועה ביותר. רבן שמעון בן גמליאל אומר, מלמדין אותן, מלמדים את כל הקונים קרקע ואין בידם לשלם מיד את כל סכום המקח, שיעשו ביניהם תחילה דבר קיום שלא יחזרו, כדי שלא יוכלו לחזור בהם. ומדובר כשלא עשו קניין, כי אם עשו קניין אינם יכולים לחזור בהם, גם כשלא גמרו לשלם הכל, והוא רק תר אחרי כסף כדי להשלים את התשלום. אז רבן שמעון בן גמליאל לימד אותם שגם בלא עשו קניין יעשו דבר קיום שלא יוכלו לחזור בהם. מסביר הרשב"א, כיצד? מהו אותו דבר שעושים כדי שלא יוכלו לחזור בהם? כותב לו המוכר ללוקח, אני פלוני בן פלוני, מכרתי שדה פלוני לפלוני הקונה באלף זוז, ונתן לי מהם על התשלום 200 זוז. ושאר ה-800 זוז הרי הם כאילו קיבלתי אותם והלוויתים שוב לקונה. והרי אני נושא בו 800 זוז. וכשכתב לו כך, הדינו שקנה את השדה ואין אחד מהם יכול לחזור בו. שמכיוון שהפך את שאר הסכום שצריך לשלם על הקרקע כחוב שחייב לו, הרי זו מחירה גמורה ומחזיר לו את השאר, את הסכום שחייב לו, אפילו לאחר כמה שנים. ואפילו אם לא שילם הלוקח למוכר כלל אלא זקף עליו הכל במלווה, קונה הקרקע מדין כסף, שכשזוקף עליו את הכסף במלווה ואומר המוכר, הרי אני כאילו התקבלתי, הרי זה חשוב כפיראון גמור והוא ככסף לקנות בו קרקעות. כך אומר הריטב"א. עכשיו מבאר את הגמרא את דברי הברייתא. אמר מר, אמר החכם, שנינו בברייתא, מאיכן מגביאו, מאיזה קרקע נותן לו המוכר לקונה, באופן שהמוכר חוזר בו מן העידית. כסל כדאי תח סברה הגמרא בתחילה שכוונת הברייתא היא שהמוכר משלם מידיד דנכסיו מהקרקע מעולה שבקרקעותיו של המוכר. מקשה על כך הגמרא, מדוע צריך לשלם מעידית שבקרקעותיו? הרי היה אפשר לומר שייתן לו זיבורית, שהרי לא שייך בו התקנה שעשו לבעל חוב שגובה מבינונית. מדין תורה בעל חוב גובה מזיבורית, אלא כדי שלא ימנעו העשירים מלהלוות, תקנו חכמים שיגבה מן הבינונית. אבל בסוגייתנו שמדובר בקונה, לא שייך את התקנה הזו. ולא יהיה אלא בעל חוב, הרי לא ייתכן שיהיה דינו של הלוקח חמור מדינו של בעל חוב. אתנן, הרי שנינו שבעל חוב דינו בבינונית. ואם כן, היה לברייתא לומר שישלם מבינונית, מדוע צריך המוכר שחזר בו לשלם מן העידית, תמורת הכסף שנתן לו הקונה? ועוד קשה, הערדיה יבזוזה, הרי לפנינו נמצאת הקרקע שעליה שילם הלוקח, ומדוע שלא יקבל ממנה כנגד מה ששילם? שהרי רצה לוקח, אומר לו, תן לי קרקע, והיינו שיתקיים המקח כנגד המעות שנתן, ואם כן, צריך לקבל מהקרקע שקנה ולא משאר נכסיו. מתרץ את הגמרא, אמר רב נחמן בר יצחק, אכן כוונת הברייתא היא שנותן לו המוכר מהקרקע שעליה שילם הלוקח, ולכך כשהמוכר חוזר בו, גובה הלוקח מהחלק העידית שבה, שבאותה קרקע עליה היה המסע ומתן, וכשהלוקח חוזר בו, נותן לו המוכר מהחלק הזיבורית שבה, של אותה קרקע שלגביה היה המסע ומתן שהקונה יקנה אותה. ומה שאינו מקבל מהבינונית, משום שכנסו את החוזר בו, ולכן כשהמוכר חוזר בו, הוא צריך לתת מן העידית, וכשהלוקח חוזר בו, הוא מקבל זיבורית. והטעם שהוסיפה הגמרא בתירוצה שכשהקונה חוזר בו, מקבל מזיבורית שבה, למרות שעל דין זה לא היה קשה כלל את קושיית הגמרא שיהיה כבעל חוב, שהרי אפילו אם הוא כבעל חוב, מובן מדוע הוא מקבל מן הזיבורית כדינו מדאורייתא. מבארים התוספות בדיבור המתחיל, לא יהיה אלא בעל חוב, א' כדי להעמיד את דברי הברייתא באופן שווה, שכמו שמעידית הכוונה מעידית של אותה קרקע, כך גם מזיבורית הכוונה מזיבורית של אותה קרקע, וב' כדי ליישב מדוע אינו חייב לשלם לו דווקא מעות כדין בעל חוב, שכשיש לו מעות אסור לו לפרוע מדבר אחר. ומבארת הגמרא שכיוון שכאן נתקיים המקח כנגד מה ששילם הקונה, לכן יכול לתת לו מה שמגיע לו מזיבורית שבקרקע הזו, דהיינו החלק שקנה כנגד מעותיו. תירוץ נוסף מתרץ את הגמרא, רבה חברי דרבי כאמר, אפילו תימה לעולם תפרש את דברי הברייתא שמשלם לו המוכר מעידי דנכסיו, והטעם שמקבל מן העידית הוא משום דה סתם מן דזה בין ארה באלפה זוזי, אוזלי מוזיל ומזה בניכסי. בדרך כלל הקונה קרקע יקרה וגדולה, כזו אין לו אצלו את כל הסכום הנצרך בשביל לשלם עבור הקרקע, ולכן מוכר מטלטלין או שדות קטנים בזול, כדי שיהיה לו את הסכום לקנות את הקרקע ההיא, וכשחוזר בו המוכר לאחר שכבר מכר את נכסיו, אבל כניזק, נמצא שהקונה ניזוק על ידו. ותנן, שנינו במשנה, ניזקין, כשבאים לגבות את חובם, שמין להם בעידית. גובים את נזקה מן העידית של המזיק, ולכן משלם לו המוכר ללוקח מן העידית. אומרים התוספות, בדיבור המתחיל, ואבלי מזיק, אבל אין דינו כמזיק ממש, הרי אין שמין לו כפי מה שהוזק, אלא לפי המעות שנתן, אבל דימו קצת למזיק לגבי ליטול מן העידית. ואילו הריטב"א אמר, שאינו כמזיק ממש, הרי אין זה אלא גרמה שפטור מנזיקין, אלא שכן עשו רבנן ועשו דינו כמזיק. ואילו הראב"ד ונימוקי יוסף כתבו, שהלשון מזיק הכוונה שמחייבים אותו מדינה דגרמי, שזה יותר מגרמה. דנה הגמרא בהמשך דברי הברייתא. שנינו בברייתא, רבני שמעון בן גמליאל אומר, מלמדין אותן שלא יחזרו כיצד, כותב לו אני פלוני בן פלוני, מכרתי שדה פלונית לפלוני, באלף זוז ונתן לי מהם 200 זוז, והרי אני נושה בו 800 זוז, קנה ומחזיר לו את השאר אפילו לאחר כמה שנים. מדייק את הגמרא, טעם עדי כתב ליחי, הטעם שנחשב שהמחירה נגמרה ואין להם אפשרות לחזור בהם, הוא רק משום שכתב לו כך שהפך את שאר התשלום לחוב, לא כתב ליחי, אבל אם לא כתב כן, לא כאן, היא לא נגמרת המחירה ויכולים לחזור בהם. מקשה הגמרא מדברי רבן שמעון בן גמליאל בברייתא אחרת, שסבר ששאר התשלום נהפך לחוב אף על פי שלא כתב לו כן. מקשה הגמרא והתניא, הרי שנינו בברייתא שמופיעה לאל בדף ממחה עמוד ב', הנותן ערבון לחברו לוקח שנתן למוכר משכון כדי לקנוס את החוזר בו מהמחירה, וכך אמר לו הלוקח, אם אני חוזר בי מהמחירה, ערבוני מחול לך, הרי המשכון שנתתי לך יישאר שלך. ועלה והמוכר שקיבל את המשכון אומר, אם אני חוזר בי מהמחירה, אכפול לך ערבונך, יהיה קנוי לך מהקרקע כפול משווי המשכון שנתת לי, נתקיימו התנאים וכל החוזר בו חייב לשלם כפי שיתנה, דברי רבי יוסי. ורבי יוסי לטעמי דאמר, אסמכת כאן יא, הבטחה שמבטיח אדם בגוזמה לחברו שיסמוך עליו, שאם לא יקיים את תנאו ייתן כך וכך, הבטחתו קיימת וצריך לקיים את דבריו. אסמכת היינו שמבטיח לחברו בגוזמה שאם לא יתקיים התנאי ייתן לו כך וכך, ונחלקו בזה התנאים אם חייב לקיים את תנאו או לא. והלשון אסמכת הוא שמסמיך את חברו, היינו שמבטיחו שיסמוך עליו שאם לא יקיים את תנאו ייתן לו כך וכך. כך מפרש רשי לאל בדף ממחת עמוד ב', ובמסכת סנהדרין בדף חבדלת עמוד ב' מפרש רשי, שהוא דבר שלא היה נותן ברצונו אלא שמבטיח לחברו משום שהוא סבור שוודאי יקיים את תנאו. רבי יהודה אומר, דיו שיקנה כנגד ערבונו, אינם צריכים לשלם כלל מה שיתנו, אלא די שיהיה קיים המקח כנגד המשכון ואינם יכולים לחזור בהם אלא על השאר. אמר רבן שמעון בן גמליאל, במה דברים אמורים שכשחוזר בו קונה רק כנגד המשכון, בזמן שכשנתן לו את המשכון אמר לו הלוקח ערבוני איקון, שעל ידי המשכון יקנה את כל המקח, וזה לא שייך כיוון שהקרקע שווה יותר ולכן אינו קונה אלא כנגד המשכון. אבל מחר לו שדה באלף זוז ונתן לו מהם 500 זוז בתורת תחילת פיראון, קנה את המקח ואינם יכולים לחזור בהם ומחזיר לו את השאר. את שאר ה-500 זוז אפילו לאחר כמה שנים. מבואר מדברי רבן שמעון מגמליאל, שאף שלא כתב לו המוכר שהופך את שאר התשלום למלווה, הרי זה כך ממילא ואינם יכולים לחזור בהם. וקשה מכאן על דברי רבן שמעון מגמליאל בברייתא ליל, תרץ את הגמרא לוקה שאין סתירה בדברי רבן שמעון מגמליאל. הברייתא שמוזכר בה שאמר רבן שמעון מגמליאל שמלמדים אותם לכתוב ששאר התשלום מהווה כמלווה כדי שלא יחזרו בהם, מדברת דקאיל ונפיק הזוזי, שהמוכר מחזר אחר הלוקח שייתן לו את שאר התשלום, שבזה מגלה דעתו שלא מכר את השדה אלא מפני שהוא דחוק במעות, ולכך כל זמן שאינו נותן לו את מעותיו אינו מוכר לו, אם לא שכתב לו במפורש שהופך לו את שאר התשלום לחוב. ואילו הברייתא שמשמע מדבריה שאף שלא כתב לו כן, מכל מקום הם אינם יכולים לחזור בהם, מדברת דלא כאיל ונפיק הזוזי, שאין המוכר מחזר אחר המעות, ולכן אף שלא גמר הלוקח לשלם את כל הסכום, חלה המכירה ושאר התשלום אינו אלא כחוב. דאמר רבא, האימן דזווין מדי לחברי, המוכר חפץ לחברו, אף אם משכו, כל זמן שלא שילם את הכסף וכאיל ונפיק הזוזי, והמוכר מחזר אחר המעות לא קני, ויכולים לחזור בהם, ואילו כאיל ונפיק הזוזי, אם המוכר אינו מחזר אחר המעות קני. ומביאה הגמרא את דינו של הפורע לחברו חובו מעט מעט, ואמר רבא איימן דאוזפי מאה זוזה לחברי, מי שילבה מאה זוזים לחברו ופרי זוזה זוזה, ופורע לו הלווה את החוב מעט מעט זוז אחר זוז, פיראון אבי, זה נחשב לפיראון, ואינו יכול לומר לו איני רוצה לקבל אליה את כל המעות בבת אחת, אומר הראש. ואת הדין הזה לומד רבא מהברייתא שהובא לאל, ונתן לו מהם 500 זוז קנה ומחזיר לו את השאר אפילו לאחר כמה שנים, שמוכח שיוכל לפרוע לו שלא בבת אחת. ואומר הרמ"א בשולחן ערוך חושן משפט סימן עין דלת, סעיף דלת, שהדין הזה הוא רק כשפורע לו קודם זמנו, אבל כשהגיע זמן הפיראון יכול לומר לו שאינו רוצה לקבל אלא את כל הפיראון בבת אחת. אז מי שילבה מאה זוזים לחברו ופורע לו את החוב מעט מעט, זוז אחר זוז, זה נחשב לפיראון, אלא דעית לי תערומת גבי, יש לו למלווה תערומת עליו משום דאמר לי, הפסדתינו מיני, שאומר לו המלווה, בזה שלא פרעת לי את כל המאה זוז יחד אלא זוז זוז, הפסדת לי אותם. שלא נהניתי מהם כמו שהייתי נהנה אם הייתי מקבל את כל המאה ביחד. מספר את הגמרא מעשה בדין המוכר לחברו ולא גמר לשלם לו עד הזוז האחרון. ההוא גברא דזווין לחמרי לחברי, מעשה באדם שמכר לחברו חמור ופש לחד זוזה ולא גמר לשלם את הזוז האחרון בעד החמור, והמוכר כאיל ונפיק הזוזה מחזר אחר הלוקח שישלם לו את אותו הזוז. יתיב רבשי וכמעיין בה, כי אי גבנה מאי, ישב רבשי ועיין בדין, האם כשנשאר רק זוז אחד מהתשלום נאמר שקני שקונה לוקח את החמור ואין למוכר יכול לחזור בו, או שאין הבדל בין אם נשאר יותר מזוז לנשאר זוז אחד, שעד שמשלם את הזוז האחרון יכול המוכר לחזור בו מן המחירה ולא קני. אמר לי רב מורדכי לרבשי, אחי אמר אבימי מהגרוניה משמי דרבה, כך אמר אבימי מהגרוניה משמו של רבה, זוזה כזוזה דמי, אם נשאר זוז אחד דינו כמו שנשאר יותר מזוז ולא קני, ויכולים לחזור בהם עד שגומר לשלם את כל התשלום בעד החמור. אמר לי רבה חברי דרב יוסף לרבשי, והאמרינן משמי דרבה קני, והרי אומרים משמו של רבה שכשנשאר לקונה זוז אחד מהתשלום כן קונה, ולא יכולים לחזור בהם. אמר לי תתרגם שמעתך, תפרש את דברי רבה שאמר שקונה במוכר את שדהו מפני רעתה, לא בשביל שצריך למעות אלא מפני שזו שדה גרועה, ולכן אף שהמוכר לא קיבל את כל התשלום, הוא גם הוא רוצה שתחול המחירה, ומה שמחזר אחרי הלוקח שיגמור לשלם לו, זה מפני שרוצה שהלוקח לא יוכל לחזור בו. ובזה לאו דווקא כשנשאר רק הזוז האחרון, אלא אפילו באופן שהלוקח לא שילם עוד כלל, קנה. כך תוספות לאל בדף עין זין עמוד ב' בדיבור המתחיל תתרגם. דנה הגמרא באופנים נוספים שהמוכר איל ונפיק הזוזי. אומרת הגמרא פשיטא, הדבר פשוט שאדם שהיה צריך למאה זוז, ולכן בא איל זבונה במאה רצה למכור שדה קטנה מזדותיו ששווה מאה זוז, ולא אשכח, אבל לא מצא לקונה, ובשביל כך זווין מחר קרקע יותר גדולה ב-200 זוז, וכאיל ונפיק הזוזה וחיזר המוכר אחר הלוקח שישלם לו על הקרקע, ודאי שלא קני, שמכך שראינו שבעל כוחו מחר את הקרקע הגדולה, ויכול להיות שמחזר אחר המעות כדי לקנות שדה קטנה תחתיה, לכן כל זמן שלא שילם לו את כל ה-200 זוז לא קנה, אלא באופן זה יש להסתפק, כי באי לזבונה שרצה למכור שדה קטנה מסדותה ב-100 זוז ולא אשכח ולא מצא קונה מיד, באי תרח אבי מאשכח, אבל אם היה תורך יותר לחפש אחר קונה היה מוצא, ולא תרח, וזווין ומחר קרקע יותר גדולה ב-200 זוז, וכאיל ונפיק הזוזה, ומחזר המוכר אחר הלוקח שייתן לו את התשלום, מהי? כיצד הוא הדין? האם יקרה זה כמוכר שדה ומפני רעת האדמי? שמכך שלא טרח למצוא קונה לשדה הקטנה אלא מחר את השדה הגדולה, אף שאינו צריך לכל הסכום שקבל בעדה, מעשיו מוכיחים שמוכר אותה מפני שלא הייתה חביבה עליו הקרקע הזו, ואם כן, אף שהקונה לא סיים לשלם את המעות, המחירה מכל מקום נגמרה, ביניהם יכולים לחזור בהם, או לא, או שאף שלא טרח למצוא קונה לשדה הקטנה, מכל מקום אין זה מוכיח שמחר את הגדולה מפני שלא הייתה חביבה עליו, ולכך כל זמן שלא גמר הקונה לשלם את כל התשלום, לא קנה. אומרת הגמרא, בספק הזה תיקו, תעמיד את הספק במקומו כי הוא לא נפשט, ותיקו זה ראשי תיבות של תשבי את ארץ קושיות ובעיות, בבואו לבשר על הגאולה במהרה בימינו, אמן כן יהי רצון. תיקו זה גם רוב אותיות המילה תיקום, תעמוד השאלה במקומה. שנינו במשנה, שכר את החמר ואת הקדר להביא פייפרין וחלילים לקלה או למת, ופועלים לעלות את פשתנו מן המשרה וכל דבר שעבד, וחזרו בהן מקום שאין שם אדם סוחר עליהן או מטען. מבארת הגמרא, עד כמה סוחר עליהן? כמה יכול להוסיף לפועלים אחרים יותר מהמחיר שרגילים לתת בשוק כדי שיסכימו להסתכר, ואחר כך יקצץ זאת מסחרם של הראשונים? אמר רב נחמן, עד כדי סחרן, עד כדי הסכום שנשאר עוד חייב לתת לפועלים הראשונים על מה שעשו, יכול להוסיף להם על המחיר הרגיל בשוק. ומסביר הראש את כוונתו של רשי, שאם כבר שילם להם סחרם על מקצת המלאכה שעשו, אינו יכול ליטול מהם מה שעשו. וזה הפירוש, עד כדי סחרן, שעד אותו סכום שנשאר חייב להם יכול לעכב מהם ולתת לפועלים אחרים. ואילו רבינו תם סבר, שדבריו הובאו בתוספות רבינו פרץ, שיכול לזכור פועלים אחרים ולתת להם עוד תוספת על סחרם, כסכום סחרם של הראשונים, דהיינו שקבלו כפליים מהראשונים וגובה זאת מהראשונים, אפילו אם כבר נתן להם את סחרם. וזה הכוונה עד כדי סחרן, ששיעור הסכום שיכול לגבות מהפועלים הראשונים כדי להוסיף לפועלים השניים, הוא עד כדי הסכום שקיבלו הם. הייתי והקשר אבל לרב נחמן, הרי שנינו בברית הלאל בדפיים וו עמוד ב' ועד כמה סוחר עליהן עד 40-50 זוז? אמר לי, תירץ רב נחמן לרבה, כי תניה היא הברית ההיא מדברת שבעתה חבילה לידו. שיש ביד בעל הבית כלים שלהם כדרך הפועלים שמביאים כלי אומנותם לבית בעל הבית, ואז יכול להוסיף לפועלים אחרים עד השווי של הכלים שנמצאים אצלו משלהם. ומתוספות דיבור המתחיל כגון משמע שפרשו שהפועלים הביאו משכון לבעל הבית כדי שאם יחזרו בהם יזכור פועלים אחרים ויגבה זאת מהמשכון. כותב הרמב"ן שאם סוחר פועלים אחרים במאה זוזים אינו יכול לקחת מהמשכון את הסכום הזה, כיוון שדרך בעלי בתים לזכור פועלים לדבר העבד רק עד 40-50 זוזים, ולכן יכול ליטול כן מהמשכון אבל לא יותר מזה. ואילו הבית יוסף בחושן משפט סימן שין למד ג' כתב שמדברי הרמב"ם משמע שלשון 40-50 הוא גוזמה בעלמה, ולכן אין חילוק בין 50 ל-100 זוז, ובכל סכום שיזכור פועלים אחרים יכול לקחת מהמשכון. וחיית מוריי ורבותיי וחיית אחיי וראיי, הגענו למשנה המצויה בדף ע"ח עמוד א'. המשנה עוסקת באדם ששכר חמור לצורך מסוים ושינה והשתמש בו לצורך אחר, וכן הסוחר חמור ונפגע החמור לאחר שסחרו. אומרת המשנה, סוחר את החמור בשביל להוליכה בער, ולבסוף שינה בהוליכה בביקה, או שסחרה מתחילה בשביל להוליכו בביקה, ולבסוף שינה בהוליכה בער, בראש הער, אפילו זו 10 מילין וזו 10 מילין, דרך שניהם שווה, ולא הוליכו את החמור דרך ארוכה יותר, הוא מתה מעצמה חייב הסוחר, שהואיל ושינה בו יכול המזכיר לומר לו לא מתה חמור, אלא מפני שלא היה רגיל לאוויר הזה ששורר שם. הוא אומר הריטב"א דווקא שסיכם בפירוש עם המזכיר שלוקח את החמור כדי להוליכו בער, אבל אם לא פירש יכול ללכת עמו בין בער ובין בביקה, בין בדרך ארוכה ובין בדרך קצרה. ואף על פי שהדרך שם חלקה וישרה, אם הוא סיכם ולבסוף שינה ומתה חייב הסוחר. ויש מחלוקת ראשונים אם כששינה הסוחר ונתחייב באונצין חייב גם את דמי הסחירות על הזמן שישתמש או לא. ממשיכה המשנה ואומרת, הסוחר את החמור בשביל הוליכה בער ולבסוף שינה והוליכה בביקה ומתה, אם מתה על ידי שהחליקה פטור אף ששינה ולא הוליכה בער אלא בביקה, שהרי כל שכן היא לא היה מוליכה בער הייתה יכולה להחליק, שהרי הער חד ומשופע ויש חשש יותר גדול שתחליק, ואם הוא חמה מתה מחמת החום שבביקה חייב, שיש לה חשוש שמפני ששינה בהוליכה בביקה שערים סביב לה ואין האוויר שולט שם, היא התחממה ומתה. ואם סחרה בשביל הוליכה בביקה ולבסוף שינה בהוליכה בער בראש הער, אם החליקה חייב שיש לה חשוש שמפני ששינה בהוליכה בער היא החליקה, ואף שלא הוליכה מרגלי הער לראשו אלא הוליכה בראש הער מכל מקום גם בראשו הוא משופע וחד ומחליק יותר מהביקה. ואם הוא חמה, מתה מחמת החום שבער פטור אף ששינה ולא הוליכה בביקה, אלא בער, שערי כל שכן אילו היה מוליכה בביקה הייתה יכולה למות מחמת החום. אומרים התוספות, בדיבור המתחיל אם הוא חמה מחמת המעלה חייב, ודווקא כשראינו שכשהעלה אותה מרגלי הער לראשו לא הזיעה ונתייגעה בעלייתה אלא עלתה בלי תרחה, ואחר כך הלכה הרבה בראש הער ורק לאחר מכן הוא חמה. ואם מתה מחמת המעלה שכשעלתה מרגלי ההר לראשו התחממה ואחר כך מתה חייו, שמפני ששינה בהוליכה בהר גרם לה את המיטה. מבארת המשנה את דין הסוחר חמור ונפגע החמור לאחר שסחרו, הסוחר את החמור והבריקה, שעלה לחולי בעין, והלשון והבריקה זה על דרך לשון סגינאור, לשון הפוכה, אומר המהרש"ל, ורב הפירש שם שהתולעים התליעו את רגליה, והחולי בעין הוא כעין עירייה מכסה את אישון העין ואינה יכולה לראות, או שנעשית אנגריה שלקחוה לעבודת המלך, פעמים שצריכים עבדי המלך חמור לעבודת המלך ולוקחים מעוברי דרכים למשך זמן מה ולאחר מכן מחזירים אותה לבעליה. בדרך האנגריה שנוטלים חמורו של אדם ומשתמשים בו ובעליה הולכים אחריהם עד שמוצאים חמור אחר ואז לוקחים אותו ומחזירים לראשון את חמורו. אומר לו המזכיר לסוחר הרי שלך לפניך וקח אותה כמו שהיא סמויה אף שתצטרך לתרוח ליישר אותה בדרכים שמזלך גרם לך כן. ומסתבר שמדובר שלא התעברה לגמרי, שאם כן אין היא ראויה למלאכה כלל, והרי היא כמתה ונשברה שחייב להעמיד לו חמור אחר, אלא שנתעברה קצת ועדיין היא ראויה קצת למלאכה, אומר הריטב"א. וכשנטלוה לעבודת המלך אומר לו המתן עד שתשוב מבית המלך, ואינו צריך לתת לו בינתיים חמור אחר שמזלו גרם. אבל אם מתה או שנשברה שמפסיד הסוחר לגמרי ואין לו במה לרחוב כלל, חייב המזכיר להעמיד לו חמור אחר. אם בשעה שהזכיר אמר לו המזכיר חמור סתם ולא פירט לו דווקא חמור זה, כשמתה חייב להעמיד לו חמור אחר. אבל אם אמר לו שמזכיר לו חמור זה, אין חייב להעמיד לו חמור אחר, אלא אם יש בדמי הנבלה לקח או לזכור חמור אחר, צריך לקחת או לזכור לו חמור, שהרי חמור זה שיאבד לו. כך אומר הריטב"א, ואילו הראש כתב שמשנתנו מדברת כשאמר לו חמור סתם. זו היה המשנה שלנו בדף ע"ח עמוד א', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. שנינו ברישא סוחר את החמור לא לכה בהר בו לכה בבקעה, הוא מתה חייב, ולא חילקה המשנה אם מתה מחמת שהוחלקה או הוא חמה. אם כן שואלת הגמרא מה ישנה רישא דלא כמפליג ומה ישנה סיפא דכמפליג, מה החילוק ברישא שלא מחלק התנא מפני מה מתה, אם מפני שהוחלקה או מפני שהוא חמה, ולמה בסיפא מחלק התנא כיצד מתה אם הוחלקה או שהוא חמה. מיישבת הגמרא אמרי דבי רבי ינאי, אמרו בבית מדרשו של רבי ינאי שברישא מדובר שלא הוחלקה ולא הוא חמה, אלא שמתה מעצמה מחמת אוויר, דכששינה לו הוליכה בהר אמרין, אני יכול לומר לו המזכיר אווירא דהר קטלה, לא מתה זו אלא מחמת האוויר, שמפני שלא הייתה רגילה לאוויר ששורר בהר מתה, וכששינה להוליכה בבקעה אמרינן יכול לומר המזכיר אווירא דבקעה קטלה, שמחמת שלא הייתה רגילה לאוויר ששורר בבקעה היא מתה. ושלוש שיטות מצינו בדבר. רשי ביאר שאף שהמזכיר אינו טוען שיודע בוודאי שמתה מחמת האוויר וגם אין לו הוכחה על כך, מכל מקום חייב הסוחר. תוספות ותוספות הראש בדיבור המתחיל כגון שמתה כתבו דווקא שידוע שאותו היום היה אוויר משונה בערים יותר מהביקה או הפוך, אז חייב, משום שאז תחילתו בפשיעה וסופו בפשיעה. ואנחנו תולים שאם היה מוליכה למקום שהזכירה היה אוויר שם יותר נוח לה, ולכן הקטע המשנה ששינה להוליכה מער לביקה ולא מער זה לער אחר, משום שאין רגילות שישתנה האוויר מער לער אלא מערים לפקעות. והריטב"א ביאר שמדובר באופן שאנחנו יודעים ומכירים על הבהמה ששינוי האוויר הוא שגרם לה למות, ואז יכול המזכיר לטעון, אני יודע שהאוויר של הר או הבקעה מזיק לבהמה ולכן הסוחר חייב. יישוב נוסף, רבי יוסי בר חנינא אמר ברישא מדובר כגון שמתה מחמת אובצנה, מחמת עייפות ויגיעה ממסעה, וכששינה להוליכה בהר יכול המזכיר לומר לו שהיגיעה לעלות לראש ההר גרמה לעייפות, ואחר כך שהלכה בראש ההר בדרך חלקה היא תעיפה עוד ומתה, וכן כששינה להוליכה בבקעה אף על פי שלא ראינו אותה מזעת ולא היה באותו היום חם מאוד לומר שמפני שהוא חמה מתה, מכל מקום יכול לומר לו שאם הייתה הולכת בהר, האוויר ששולט שם היה נותן לכוח שלא תתייגע ותיפול תחת מסע. ואומרים התוספות בדיבור המתחיל, רבי יוסי בר חנינא אמר, שאף שהיא מתה מחמת מלאכה וסוחר פטור במתה מחמת מלאכה, מכל מקום כאן ששינה להוליכה במקום אחר חייב, משום ששמה אם לא היה משנה, לא הייתה מתה. יישוב נוסף, רבא אמר כגון שהיא קישה נחש שהוא מתה, וידוע שבמקום שהלך שם הסוחר עם הבהמה מצויים לפעמים נחשים יותר מבמקום שסחרה להוליכה שם. ולכן חייב שאומר לו המזכיר אתה פשטת וגרמת על האמיתה שאילו לא היית משנה ומוליכה שם לא היה מקישה נחש. ולכן הקטטן הער וביקה לפי שלפעמים מצויים בער נחשים יותר מבביקה או להפך. אומרים התוספות. יישוב נוסף לביור דברי המשנה בטעם החילוק בין הרי של הסיפה, רב חייא בר אבא אמר רבי יוחנן בשם רבי יוחנן אמני, הרישה של משנתנו כדעת מי נשנתה כדעת רבי מאיר, אמר רבי מאיר כל המעביר על דעתו של בעל הבית נקרא גזלן, והרי זה כשלו וחייב ברונסין, ולכן במשנתנו שינה סוחר מדעת בעל הבית להוליכה בדרך אחרת, הרי הוא נקרא גזלן, וחייב אף היא מתה באונס. ואומנם אם שינה מהר זה להר אחר אינו נחשב שינוי להתחייב ברונסין על ידי זה, אומר אמר המשיף. ומפני כך לא חילקה המשנה כיצד מתה אם על ידי שהוחלקה או שהוא חמה, אלא בכל אופן חייב, אבל הסייפה היא כרבנן. שאף ששינה מידת בעל הבית אינו מתחייב באונסין, ולכן חילקה המשנה כיצד מתה, אם על ידי שהוחלקה או על ידי שהוחמה. מוריי ורבותיי, חי וראה, אנחנו חותמים בסייעתא דשמיא ענקית את תלמוד תורתנו בדף עין זין במסכת בבא מציעא, עם הצגת שש שאלות לשינון, סיכום וחזרה אודות אשר למדנו. שאלה ראשונה, שכר פועלים להשקות וירד גשם, האם משלם להם? שאלה שנייה, באמצע היום נפסק הנער שממנו משקים, מי מפסיד? שאלה שלישית, כשנגמרה המלאכה בחצי היום ואין לו מלאכה לתת להם, מתי ישלם לפועלים שכר מושלם? שאלה רביעית, מה דין הריס שירדו גשמים במקום השקייתו ומדוע? תשובה בתוספות. שאלה חמישית, מה דין קבלן שחוזר בו בחצי היום לרבי דוסה? והשאלה האחרונה על דף עין זין, מה דין פועל שחוזר בו בחצי היום לשיטת רבי דוסה? אלה השאלות שלנו לשינון, סיכום וחזרה, אודות אשר למדנו בסייעתא דשמיא ענקית היום הזה בתלמוד תורתנו בדף עין זין במסכת בבא מציעא. ואנחנו חותמים כרגלנו הטוב בסייעתא דשמיא הגדולה את שיעור דפינו היומי, מפעל המשנה היומית, קביעותא, שתי משניות בכל יום. ויהיה גם תלמודנו במשנה לעילוי נשמה, עילוי נשמותיהם הטהורות של חיילי ישראל שיצאו לעזרת השם בגיבורים ומסרו נפשם על קידוש השם, יזכרם אלוקינו לטובה עם שאר צדיקי עולם.
ויבוא
אוחזים לנו במסכת סוטה פרק ג' משנה ה'. במשנה הקודמת למדנו שיתכן שסוטה ששתתה לא תמות מיד, מפני שזכות מצווה שיש לה מגינה עליה בדוחה את עונשה. משנתנו מביאה מחלוקת עניים בעניין הזה, אומרת המשנה, רבי שמעון אומר, אין זכות עולה במים המרים. זכות אינה יכולה לדחות את העונש הנגרם משתיית המים המרים, ואם אתה אומר שהזכות עולה במים המעוררים, אתה גורם בכך לשתי תקלות. ראשית, מדהה את המים, מחשיך אתה את אור המים המרים בפני כל הנשים השוטות שצריכות לשתות, דהיינו שמקטין אתה את ערכם בעיניהן, ואף אם האישה טמאה לא תפחד לשתות ולא תודה שהיא טמאה, ובנוסף לכך מוציא את השם רע על הנשים הטהורות ששתו את המים ולא מתו, מפני שבני אדם הרואים שהן לא מתו אומרים שבאמת טמאות הן, אלא שתלתה להם זכות שהייתה להם ומפני כך לא מתו. מביאה המשנה דעה חולקת, רבי אומר, הזכות תולה במים המעוררים, זכות יכולה לדחות את המיטה הנגרמת משתיית המים המעוררים, אולם הזכות אינה מגינה על האישה אלא לעניין זה בלבד, שלא תמות מיד והאישה ננשת מיד, שאינה יולדת עוד לעולם ואינה משבחת, בריאותה אינה משתפרת אלא להפך, היא מתנבנה מכחישה והולכת ולסוף לאחר שנה או שנתיים או שלוש כפי הזכות שהייתה לה. היא מתה באותה המיטה אמורה אצל סוטה שנטמעה, שתהיה בתנת צבא ועירך נופלת ולא באופן אחר. מסכת סוטה פרק ג' משנה ו'. חוזרת המשנה לדון בעניין מנחת סוטה, לעיל במשנה הראשונה למדנו שהבעל נוטל את המנחה מתוך הסל ונותנה לתוך כלי שרת כדי לקדשה. משנתנו מבארת את דינה של מנחה שנפסלה להקרבה לפני שניתנה בכלי, ודינה אם נפסלה לאחר שניתנה לתוכו. אומרת המשנה, נתמת מנחתה עד שלא קדשה בכלי לפני שניתנה לתוך כלי שרת, ודאי לא התקדשה על ידו, הרי ככל המנחות שנטמעו לפני שהתקדשו בכלי שרת ותיפדה, ויכול לבדותה ותייצא לחולין ובמעות הפדיון יקנה מנחה אחרת. ואולם אם נטמעה מי שקדשה בכלי לאחר שניתנה לתוך כלי השרת, הרי ככל המנחות שנטמעו אחר שנתקדשו בכלי שרת ותשרף, צריך לשורפה ואי אפשר לבדותה. מביאה המשנה דוגמאות נוספות של מנחת סוטה טעונה שריפה, אפילו כשלא חל פסול בגוף המנחה. ואילו אנשים שמנחותיהם מנחת הסוטה שלהם אינן ראויות להקרבה ואי אפשר לבדותן, ולפיכך נשרפות טעונות שריפה. האומרת טמאה אני לך, שעודתה בבית דין שזינתה ושבאו להעידים שהעידו שהיא טמאה, ואומרת איני שותה, איני רוצה לשתות, אף על פי שטהורה אני, ואישה שבעלה חזר בו ואינו רוצה להשקותה, ואישה שבעלה באה עליה בדרך כשהיו בדרכם לבית המקדש להשקותה, שכל אילו אינן שותות ומנחתן אינה קריבה וטעונה שריפה. מקרה נוסף של מנחה טעונה שריפה, אף על פי שהיא ראויה להקרבה, וכל הנשואות לכהנים מנחותיהן נשרפות, אפילו כאשר המנחה כשרה והקריבו את הקומץ כהלכתו, אף על פי כן אין שיערי המנחה נאכלים אלא טעונים שריפה בבית הדשן. זו היה המשנה היומית שלנו, וכאן אנחנו חותמים בסייעתא דשמיא ענקית את שיעור דפינו היומי להיום, יום רביעי זין באייר תשפ"ד, סיימנו ללמוד בסייעתא דשמיא הגדולה את תלמוד תורתנו בדף עוז, דף עין זין במסכת בבא מציעא, השתבח שמו הגדול עד. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו, בבריאות גוף ובנאור עמליה ובכל מילי דמיתא, מחר יום חמישי ח' באייר תשפ"ד, ונלמד את דף עין ח' במסכת בבא מציעא, השתבח שמו הגדול עד ולעולמי עולמים. לי קוראים בנימין מילצקי, אני רוצה לאחל לכולנו יום טוב ומבורך. מלא 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 בניסים ובנפלאות, בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות. שפע ברכה והצלחה, אורה תורה ושמחה וכל מלד למיטב, מי נותן לתורה, ממקור הברכה. קיץ מלא בריאות גופה ונאור המעליה בכל מלד למיטב. חילכם לא ראית בכל מלד למיטב. ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.